שוב שלום עליכם רעים ואהובים, זאת הפעם השלישית היום לקראת שבת קודש פרשת פנחס, והפעם עם הסיפור מההפטרה. באמת עוד מעט ממש שבת קודש, אז הסיפור המדהים הזאת מההפטרה המופלאה מופלאה הזאת של אליהו הנביא בקצרה. פנחס הוא אליהו. במשפט המפורסם הזה של חז"ל שאמרו אותו בפרשה שלנו בתחילת הפרשה במדרש, במשפט הזה מסבירים את הקשר בין ההפטרה שעוסקת באליהו הנביא שלאחר סיפור נביאי הבעל בקרמל הופך למבוקש על ידי המרשעת איזבל, אשתו של אחאב, שמבטיחה לשים את נפשו כמו שהוא גרם למות נביאי הבעל, והוא בורח לבאר שבע, ומבאר שבע אשר ביהודה הוא בורח להר חורב, לאותו מקום של מעמד הר סיני, שם הוא מקבל את הגילוי האלוקי, ושם הוא לומד לא ברעש השם, לא ברוח השם, ואחריו כל דממה דקה שם, בכל דממה דקה השם. הבריחה הזו והנבואה המופלאה הזו של אליהו שם, מחברים אותנו לפנחס ולפרשת פנחס. נדמה לי שרק בדמות הזאת, אמרו חז"ל, כזה משפט שהופך שתי דמויות לא רק למחוברות ולמזוהות, אלא לדמות אחת ממש. פנחס הוא אליהו. מעניין שחז"ל חיברו את הדמויות של פנחס ואליהו דווקא לא במה שלנו מתחשק לדמות. אנחנו מיד חושבים על הקנאות של פנחס אל מול הקנאות של אליהו. אנחנו חושבים על איזבל מול קוזבי. אנחנו חושבים על כמה חיבורים אפשריים בין ההפטרה לפרשה. חז"ל דווקא ראו חיבור אחר במקור. מעניין איך משפט שכל כך מתגלגל שוכחים את מקורו. חז"ל אומרים כך, כך מתחיל ילקוט שמעוני של הפרשה. אמר רבי שמעון בן לקיש, פנחס הוא אליהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה. אתה פנחס. אף לעתיד לבוא, אתה הוא שעתיד ליתן שלום ביני לבין בניי. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים. מדהים. כלומר, על פי דברי רבי שמעון בן לקיש הפותחים את מדרשנו השבת, פנחס הוא זה שנתן שלום ביני לבין בניי, ואליהו הוא נותן השלום העתידי ביני לבין בניי, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה לא רק אבות ובנים, אלא כולנו בנים ואבא. תתה, אבינו שבשמיים. האם זאת הדמות שאנחנו מכירים של אליהו בהפטרה? האם זאת הדמות שמצטיירת לנו בפרשה עם פנחס המקנה להשם והורג את זמרי וקוזבי? אנחנו נדבר על זה מיד, אבל אני יודע דעתי, השאלה שאני רוצה להתחיל ממנה ומחברת בין ההפטרה לפרשה בא ממקום לגמרי אחר. שההפטרה עוסקת באליהו אני יודע, אבל הפרשה, תסלחו לי, בכלל לא עוסקת בפנחס. אנחנו תמיד מנסים להבין את שמה של הפרשה כתוכנה של הפרשה. זה הרבה יותר בולט כאשר בשמה של הפרשה מופיעה דמות. כל פעם כשמופיעה דמות כשם של פרשה, הפרשה עוסקת בעיקרה בדמות הזאת. קורח, בלק, נוח, יתרו, פנחס, מופיע בדיוק בפסוק הראשון של פרשת השבוע. והוא בכלל לא מופיע שם, כי כל מה שמופיע שם כבר נאמר לנו בסוף הפרשה הקודמת. מהפסוק החמישי ועד סוף הפרשה, פרשה ארוכה פנחס, אין לפנחס זכר. הוא לא מוזכר בכלל. מדברים על המפקד, ומדברים על נחלת הארץ, ועל החלוקה ועל הגורלות, ומדברים על משה ויהושע, לא פנחס, אף אחד לא מציע שם את פנחס, כמחליף יהושע. ומדברים על תמידים ומוספים, חמיש, שישי, שישי, למה הפרשה נקראת פנחס? זאת שאלת מפתח, שכשחושבים לעומק ההפטרה, תיתן עליה תשובה. תשמעו, ראי ואהוביי, זה גוואלד. פנחס, הוא הנושא שחורז את כל הפרשה. אין פסוק בפרשה שלא צועק פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה, זה נשמע משונה, אה? אין דבר. הרבה פעמים אנחנו נשמעים משונה, אבל בואו תשמעו למה. כי הפרשה שלנו עוסקת בדבר אחד. תחילתה בסיפור זמרי וכוסבי, ולכן המסקנה היא, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם במכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי בכנסים מדיין, החותם המוקה ביום המגיפה. ואז והיא אחרי המגיפה מתחילות כל הפרשיות של פנחס, ואנחנו ממתינים, כפי שכבר אמרנו השבוע יותר מפעם, אם ניתנה הוראה לצאת למלחמת מדיין, למה אין את הביצוע? ומשום מה הביצוע מתעכב, מושהה, וכבר דיברנו על זה. משמע שכל מה שיש בין ההוראה לבין הביצוע הוא בעצם ההכנות למלחמת מדיין. לפני שנכנסים למלחמה באוג מתכוננים, יש תיאור איך מתכוננים, מארגנים מחסניות, קפלדים, נשקים, טנקים, ויוצאים למלחמה, כך בסיחון, כך במלכי כנען, כך בעמלק, אם יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב, כך בכל מלחמה. אז איך מתכוננים למלחמת מדיין? ראי ואהוביי, אני קופץ לתחילת המלחמה. המלחמה תתחיל בשבת פרשת מטות, בשבוע הבא בפרשה. תשמעו איך מתנהלת המלחמה. לפני שמתואר איך היא מתנהלת, כתוב כך: עכשיו תיקח 1,000 למטה, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא, כך אומר השם למשה, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. כך אומר משה, סליחה, לראשי המטות, משה, יש ראשי מטות, 12 ראשי מטות, והוא אומר להם שצריך לצאת לתת נקמת השם במדיין. 1,000 למטה, 1,000 למטה לכל מטות ישראל, ואז שולח אותם משה, אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. הוא הגנרל. ובמלחמה הזאת הולך הגנרל לא עם טנקים, תשמעו עם מה הולך הגנרל, אוכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. עם כלי הקודש וחצוצרות התרועה מביאים קורבנות ומוספים, לא יוצאים לנהל מלחמה. ולמה פנחס מנהל את המלחמה? יהושע אמור להיות המנהיג. ולמה מלחמת מדיין מתנהלת עם 12,000 חלוצי צבא, 1,000 למטה, 1,000 למטה, שמתם לב פעם למלכות שיש פה? 12 שבטים, זאת אומרת שגם לוי נלחמים? והרי לימדו אותנו שהשם הוא נחלתם, ולמדנו שלוי אסור שיצאו למלחמה? כלומר, פנחס הוא הגנרל, והמלחמה מתנהלת בכלל בכולל לוי, ולוי הוא המרכז של המלחמה פה. אנחנו לא מבינים את ההבדל בין מלחמת מדיין לכל המלחמות. כל המלחמות שעם ישראל נלחם בשבעת עממי כנען נועדו למטרה אחת ברורה, לכבוש את הארץ ולהתנחל בה. מלחמת מדיין נועדה למשהו שאין לו שום קשר למטרה הזו. היא לא נועדה למטרת כיבוש, לא נועדה למטרת התנחלות, ובני ישראל לעולם לא התיישבו במדיין ולו לשנייה אחת לאחר המלחמה הזאת. היא נועדה רק לדבר אחד, לתת נקמת השם במדיין. זה דבר פלא פלאות. רק אם מבינים מהי המלחמה במדיין, מבינים את הסיפור של אליהו ושל פנחס גם יחד. אנחנו נמצאים ערב הכניסה לארץ, וערב הכניסה לארץ לבנות מדיין ובראשם לבת נשיא מדיין שמתערבת בתוכנו, יש הרבה מאוד השפעה. וכך הם מביאים את הפאור לתוכנו, וכך אנחנו יכולים דווקא ערב הכניסה לארץ לאבד את הכל. מי שממונה לזכור ולהזכיר לנו איך נכנסים לארץ, איך נלחמים במדייניות הזאת שרוצה לנתק בינינו לבין הקודש. מי שאמור לנהל את זה הוא לא יהושע ולא אף אחד, אלא פנחס בן אלעזר בן אהרון. אליהו הנביא מתמודד בדיוק עם אותו סיפור. עם איזבל מרשעת בת את בעל מלך צידונים, שנכנסה לתוך העולם, ונכנסה אל המלך אחאב, שאגב כשהוא ראה את נביאי הבעל מתים ונהרגים בקרמל, כתוב שהיה רואה ושותק, אבל איזבל לא יכולה לעבור על זה לשתיקה, כמו כוזבי בצור בת נשיא מדיין אחותם, והיא מובילה לעולם שלם של נביאי בעל, שמה שגורמים לישראל הוא למה שאליהו הנביא מתאר יותר טוב מכל אחד אחר בעולם. עד מתי? עד מתי? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? לא סתם נגד עבודה זרה יצאתי, יצאתי נגד היכולת לשבת בערבות מואב על ירדן יריחו, וגם לעבוד ולהתקדם ולנצח את סיחון ואת אוג ולבנות בתים יפים בעבר הירדן המזרחי ובתי כנסת, וגם לעבוד לפאור. אני רוצה דביקים בהשם אלוקיכם, כך אפשר להיות חיים כולכם היום. מה שמפריע לזה, זה המדייניות. זה לא מלחמה על הכיבוש, זה מלחמה להכניס אלינו את הפאור ואת בנות מדיין השגרירות שלו. אתם מבינים מה עושה אליהו? ההפטרה באה להסביר את העומק הכי גדול. את זה עושים בהתחלה בקנאה, אבל זה מתרחש רק והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פנחס הוא אליהו. שבת שלום ומבורך רעים ואהובים.